הכל חי אונליין, 93fm.co.il. בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
שלום לכם, לילה טוב. אנחנו בבית מדרש לאקטואליה, כמדי יום שלישי, 10 וכמה דקות. לילה טוב, הרב נויגרשל.
שלום וערב טוב לכולם.
ערב טוב. אנחנו עם הצוות שלנו, רועי קנטן, סגי פרלמוטר ודוד קליגר, ואתם מוזמנים לשלוח לנו בקשות או שאלות או נושאים לדיון במייל bk@strudel93fm.co.il או באמצעות הפקס 03-5785541. אז השבוע כמה נושאים איתנו על סדר היום. האחד הוא חוק הגיוס שתוקן ביום שני בלילה בכנסת לפני קצת פחות מ-24 שעות, וגם החינוך, ואני חושב שהבא טליה, נכון?
אנחנו ננסה לראות כיצד.
אוקיי, אז בואו נפתח עם חוק הגיוס, ולא הייתי נכנס כמובן לשאלות הפוליטיות שסביב החוק, האישור שלו והתיקונים שלו. יש רק כמה דברים יסודיים שלא קשורים לשום ויכוח אחר, או יותר נכון פנימי אחר, וזו השאלה ששואלים את עצמם לפעמים אנשים, בסדר, אז מה קרה? מה כל כך רע בנושא הזה שנקרא צבא? מה כל כך נורא בזה שילכו אנשים להתגייס לצבא? וזו שאלה ששואלים בעיקר אנשים שאינם שומרי מצוות, או אנשים שלא בני תורה, שלא מבינים את מה שאנחנו בני התורה מבינים, וכדאי לענות את הנושא הזה שוב ושוב ולהסביר.
כן, אבל לפני כן אולי איזה עניין אנקדוטי בשולי הדברים. אני חושב שצריך לשנות את השם של הכנסת מבית המחוקקים, ולשנות את ההסדרים שהם מסדרים, את השם של ההסדרים מחוקים לנהלים. הרי המילה חוק...
כמעט חשבתי שאתה הולך להגיד מחוקים לצחוקים.
כן, אבל אני
לא חוק אלא צחוק.
אני רוצה לדבר ברצינות.
כדי שהדברים יתקבלו. לא, אני נוקט בשיטה שלך להגחיך את הצד השני.
כן. אני לא חושב שיש פה שני צדדים, אני חושב שיש פה דבר ברור לחלוטין, וזה אחד הדברים שאנחנו רגישים, אמורים להיות רגישים להביא יותר מאחרים, זה הכוח של מילה. היום משתמשים במילים רבות, בלי שיש שום קשר בין המשמעות של המילה לתכנים שמדביקים אליה. המילה חוק היא מלשון חקוק בסלע. זאת אומרת, דבר שאי אפשר להזיז אותו, דבר חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה. כך נאמר על חוקי התורה להבדיל. ברגע שקראו לזה בית המחוקקים, התכוונו לומר שמדובר פה במשהו שקובעים, וזהו. ביום שבו נחקק חוק הגיוס, או ברגע שבו יעקב פרי יצא, הייתי אומר, ההגדרה אולי קצת חריפה, במגלומניות זהירה, והודיע לתקשורת שמדובר ביום היסטורי, שמאז כמו המדינה עוד לא היה כמו, אז מתברר שההיסטוריה מחזיקה מעמד, בדיוק כמו הדורות של המכשירים החשמליים, כל 7 דקות מתחלף דור. מתברר שלא היסטורי ולא מיני ולא מקצתי, השינוי ההיסטורי נמוג, ומכאן קריאה לכל אותם אלה מבין הפוליטיקאים ומבין המוני העם שחושבים שיוכלו לנוח על זרי הדפנה, כי הנה שונה החוק ויש חוק חדש. כמו שהחוק הוא לא היה חוק אלא הסדר זמני, כך גם זה עלול להתברר כהסדר זמני. ומחר מוחרתיים תשתנה הקונסטלציה הפוליטית ויצטרכו להיאבק מחדש וחוזר חלילה, וכך הדברים יחזרו. ואיך אמר המשורר, השמש זרחה והשיטה פרחה והשוחט שחט והכל ישר אותו דבר.
אז מי שסס ושמח ביום הזה על זה שסוף סוף השתנה החוק, אין לו על מה לסמוך.
יש, אבל השמחה צריכה להיות במסגרת הרציונל. במסגרת הרציונל, לא לסמוך שהנה קרה פה איזשהו אירוע שבו סוף סוף קבעו שהדברים באמת ימשיכו להיות כפי שהיו בעבר, אלא זה אירוע
שמתם. האמת שאני מלמד זכות על אלה ששמחים, כי חלק מהעניין הוא עניין, אתה יודע מה, לא החוק עצמו, כמו הנה, לפיד במשך 2 שנים גזר עלינו גזרות, שינה את החוק, חוק הגיוס, שינה עוד חוקים, גזרות כלכליות והכל, והנה עוד אבן בגזרות הללו נפלה, ושינינו את זה בחזרה ונתנו לו, החזרנו לו כמו שאומרים. זה אני יכול להבין.
זו שמחת עניים. כי
שוכחים את זה למחרת.
לא בגלל ששוכחים למחרת, אלא השוטה הזה שקוראים לו שיטת הממשל, זה שלנו. ואם שיטת המפשל, הממשל, מאפשרת לאנשים שאין להם שום קשר, שום הבנה, בנושאים שעליהם הם ממונים, להיות ממונים עליהם ולנהל אותם, איך אמר בזמנו עזר ויצמן, שנהיה שר המדע, שהדוד שלו מתהפך בקברו, הדוד שלו שהיה איש מדע, כשהוא נהיה שר המדע. ואם דברים כאלה עשויים להתרחש, ואחר כך מגיעות החלטות שקשורות לפיקוח נפש, ואתה אומר, אנשים שזאת רמת הבנתם, ואלה המוטיבציות שלהם, מוטיבציות הן פופוליסטיות, הם אלו שמנהלים את הדברים, אז אנחנו באמת באמת נמצאים במצב מצוין, כי יש לנו המחשה למה שכתוב בגמרא מסכת סוטה דף מ"ט, בגמרא מסכת סנהדרין דף צדיק ח', שאין לנו על מה להישען אלא על אבינו שבשמיים. כי אני לא רוצה להגיד שהמערכת הפוליטית היא, ובתי המחוקקים שלה, מה שמכונה בסלנג הישראלי הוולגרי, הם משענת הקנה הרצוץ, כי אין אני רוצה שקנים רצוצים יתבעו אותי על הוצאת דיבה.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר על עצם העניין.
עצם העניין.
בדיוק.
בוא אני אגיד לך. יש פה שני דברים. דבר ראשון, היה, אולי אני אעשה את זה דרך מעשה שהיה. יש באוניברסיטת תל אביב מכון לחקר ביטחון לאומי. והמכון הזה יש בו כל מיני אנשי צבא במילואים ומומחים אוניברסיטאיים, מועסקים בשכר, למחצה שלי שהוא הוביע, בהתנדבות, בתור אורחים, לא משנה איך.
אני עושה את זה מפרנס את העשייה שלמה של...
כן, ופעם בשנה הם עושים מין כנס, כמו כנס שדרות, וכנס הרצליה, וכנס פתח תקווה, וכנס מוסררה.
כנס משהו לביטחון ישראל.
יש כנס, כן, יש כדי להצדיק את קיומם. במסגרת הכנס הזאת יש עולים נושאים שנחקרו על ידי מומחי המכון. כשהנושא של שוויון בנטל היה הנושא המדובר, הם הקימו צוות לדון בנושא, והצוות הזה כלל כל מיני מומחים מפורסמים לתורה, מה שכולל סוללה של אנשים שאיש מהם לא בדיוק יודע מה זה תורה, ובכנס הזה, האנשים הללו הוציאו מסמך, אבל המסמך הזה עמד להיות דיון במסגרת הכנס, וצלצלו אליי כמה ימים לפני הכנס, אם אני מוכן להיות החרדי מחמד של הכנס. אני בהתחלה לא הבנתי את המטרה, ואמרתי כן.
ככה, מה... בצורה מפורשת, חרדי מחמד.
לא, 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 זה מה שהתברר לי.
אוקיי.
אני בהתחלה לא הבנתי את המטרה, ואמרתי כן, אבל ביקשתי שישלחו לי את החומר, כששלחו לי את החומר הבנתי, שבסך הכל הם רוצים שיגידו שהדיון היה הוגן, והיה גם נציג של האלה שעומדים להישחט, והנה התוצאות.
היה צד שני.
כן, והנה התוצאות. אז אני, 3 ימים לפני הכנס, הודעתי להם שאני חוזר בי. לצערי לא עשיתי את זה 3 דקות לפני הכנס, והם מצאו מישהו אחר שהיה מיותר לגמרי שהוא הלך, הוא לא התייעץ איתי. ואחרי הכנס הם עשו דיון עם כל הפורום שערך את המסמך, כדי לראות האם יש מקום בעקבות הכנס להמשיך ולדון בזה. ולדיון הזה הזמינו אותי, ולדיון הזה אני באתי. למה באתי לדיון? אז רציתי להפוך שם שולחן. אני מאוד אוהב את זה, ואני גם די טוב בזה.
ועוד מול אנשים מתורבתים כאלה שם.
כן, כן. כל אחד אמר את דעתו, ואז הגיע זמני לומר את דעתי. אמרת להם, רבותיי, פתרון הבעיה נמצא בידיה של אתרוגה העוזרת. הם הסתכלו עליי. מי זאת אתרוגה העוזרת? אמרת להם, אתם מכירים אותה, ואם לא, אני אעשה לכם הכירות איתה. אפרים קישון כתב פעם פיליטון, הסטיריקן המפורסם, כתב פעם פיליטון על אתרוגה העוזרת. וזה היה דבר הפיליטון. זוג הונגרים, משכילים, אינטלקטואלים, אלגנטים, אליטיסטים, בעלי מודעות עצמית מאוד מאוד גבוהה וגאווה עצומה, מזמינים לביתם עוזרת בית. המליצו עליהם על אתרוגה העוזרת, התימניה, שמסוגלת לנקות יפה, אבל הם חוששים, כי היא הרי גונבת מן הסתם, הרי כל אלו גונבים, אבל מצד שני לא רצו לוותר על שירותי הטובים. אומרת בעלת הבית לבעלה, בוא נעשה לה מבחן. אתה תשים שטר של 5 לירות מתחת לשטיח באמבטיה ונראה אם היא תיקח אותו. הגיע, הסבירו לה מה לעשות, נכנסו לחדרם, חיכו במתח רב לראות האם היא תעמוד במבחן. אחרי שאתם היא גומרת לנקות את כל הבית, היא קוראת להם, מראה להם, מאוד היום רוצים. ואז הם משלמים לה את שכרה, והיא מוציאה שטר של 10 לירות. ואומרת להם, את זה מצאתי מתחת לשטיח של אמבטיה. ואז בעלת הבית תוקעת בבעלה מן מבט כזה, שאומר, אתה תראה מה שיהיה לך כשנהיה שוב לבד. מה פתאום סיכנת 10 לירות? הרי דיברנו על 5 לירות. אבל זה קורה, קורות טעויות, לקחו את 10 לירות, אמרו לה, תודה רבה. מתי את באה עוד פעם? זאת אומרת להם, סליחה, אני לא באה עוד פעם. שאלו אותה למה? אומרת, כי אני מתפטרת. שאלו אותם למה? אותה למה? אומרת, אני אעבוד אצלכם, הרי אתם גנבים. הרי אתם יודעים שאתם הנחתם מתחת לשטיח באמבטיה 5 לירות. למה לקחתם לי את השטר של 10 לירות? אתם לא עמדתם במבחן. כך אפרים קישון מגחיך את כל האליטיסטים האלה שחושבים שהם באים בתביעה לכל העולם, והם אלה שבודקים והם אלה שהם החליטו, כשהם בעצמם נכשלים במבחן. אמרת להם, תגידו לי רבותיי, אתם באים אלינו ואומרים לנו שאנחנו משתמטים, שאנחנו לא תורמים, אתם יודעים מה אנחנו חושבים עליכם? אתם יודעים מה אנחנו יודעים, מה שאתם לא יודעים? אנחנו יודעים שמי שמחלל שבת פעם אחת, מזיק לביטחון המדינה ותושביה, נזק כזה שספק אם עולם שלם של לומדי תורה יכול לאזן אותו. הרי בגלל חשש שמה ואולי מישהו ישכח ששבת בראש השנה שחל להיות בשבת, והתלטל שופר דל תמוד ראשות הרמים, ביטלו תקיעת שופר שאין סוף של דיבורים על ההצלה שתקיעת שופר זו מביאה לעולם, בכל תפוצות ישראל, לאורך כל ההיסטוריה, באותם ראשי שנים שחלים בשבת. אתם באים אלינו בטענות? אתם יודעים מה, איזה טענות יש לנו כלפיכם? אז למה אנחנו לא אומרים את זה? כי זאת לא הדרך. אנחנו לא תוקפים. אנחנו לא רוצים לנסות לכפות על אף אחד. אנחנו רוצים להסביר. ואנחנו מזמינים אתכם לבוא וללמוד תורה, ולראות איפה נמצא באמת מה שמקיים את עם ישראל. אני חוזר ואומר את מה שאמרתי פה ברדיו הזה, במהדורה המרכזית לפני שבועיים, שלושה, כשדיברו על חוק הגיוס. ושאלו אותנו, למה הייתם צריכים להעלות את זה מחדש? הרי ממילא אף אחד לא יתגייס. אמרת להם, זה לא העניין, העניין הוא העניין הדקלרטיבי. הצהרתי, בדיוק. שמדינת ישראל לא יכולה להציר שלימוד תורה איננו תורם לביטחון המדינה, לא פחות ואף יותר מכל החיל הלוחם.
נכון, מה אנחנו יכולים לצפות? מאנשים שלא חיים חיים של תורה ולא מכירים את זה. אתה יודע מה, הדור שהקים את המדינה, בן גוריון ושוט, ידעו פחות או יותר, ידעו מה זה? דיבור יידיש, אלה של היום?
אנחנו מצפים מהם שלא יהיו דתיים, אבל שיהיו ליברליים.
למה? רוצים שיהיו דתיים.
כן, אנחנו מצפים במצבם הנוכחי, אנחנו לא אומרים במצב הנוכחי בוא ותהיה דתי, אנחנו אומרים בוא ותהיה ליברל. לא צריך להיות דתי כדי לקבל אותי, הרי אנשים שרוממות הדמוקרטיה
בגרונה. תהיו סובלניים כלפינו כמו שאתם סובלניים כלפי אחרים.
סובלניים לא רק בהשקפה, סובלניים גם במעשה, הרי צריך להבין את זה. אנשים כמו אנשי המפלגה הזאת שהצטמקה בבחירות הללו בשליש.
ועל זה כולנו שמחים.
רוממות הדמוקרטיה והליברליות בגרונם, והם לא מבינים כלום על מה הם מדברים. להיות ליברלי זה כמו שוולטר אמר לרוסו, אני לא מקבל אף מילה שאתה אומר, אבל אני אמסור את חיי שתוכל לומר. אנשים שבאים ואומרים לי, אתה חייב לשלוח את ילדיך לצבא, הם באים ואומרים לי, אתה חייב לא לחיות לפי אמונתך. אני רק צריך להוכיח לי שהאמונה שלי מבוססת על אמונה אמיתית, ולא על איזו המצאה וגחמה. זה הכל.
אבל גם אלה של יש עתיד חושבים שצריך לתת לנו לדבר ולהביע את הדעה שלנו, אבל זהו, שם זה נגמר.
אז זה לא דמוקרטיה. לדבר זה לא דמוקרטיה, זה לחיות על פי. אני אספר לך סיפור. נסע יהודי בשם הרב פרופסור טברסקי, ברכבת, יהודי שהוא פסיכיאטר מפורסם, מנהל בית חולים פסיכיאטרי, הולך עם זקן גדול על מידותיו, עם כובע שחור ענק על ראשו. וישבה אישה אחת שם בקרון ברכבת, ואמרה לו, למה אתם הולכים ככה, 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 ככה? אז הוא מוציא שם רע עלינו היהודים. הוא אמר לה, תגיד לי, את שמעת על ההימיש? אז היא אמרה לו, כן, ודאי, והעיניים שלה התחילו להצטעפות בדוק. של נוסטלגיה והערכה. האם יש זה קבוצה של אנשים שהיגרו במאה ה-18 מגרמניה לארצות הברית, והעיקרון שלהם זה שהם לא הולכים עם המודרנה, הם לא משתמשים בחשמל גם ביום חול, לא משתמשים במים זורמים, רק במי באר, הם רוכבים על סוסים, הם לבושים בלבושים מאוד 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 לא עדכניים, מאוד צנועים אגב, וחיים את חייהם לבד מכל העולם, מכל ארצות הברית, באים לראות אותם, ומאוד מאוד מעריכים את זה. אז היא התחילה להגיד לו, איך אנחנו מעריכים אתכם? הוא אמר, סליחה, אני לא הימיש, אני יהודי חרדי, אני רק רציתי לדעת מה דעתך על ההימיש. הייתה לי פגישה עם הצוות של השגרירות האמריקאית, השבוע בתל אביב, פה בירושלים. יחד עם הקונסול הכללי. אני אמרת להם, רצו לשמוע כמה הגדרות על הציבור החרדי. אמרתי להם, רבותיי, הציבור החרדי הוא כמו ההמיש. בהבדל אחד, ההמיש דוחה את המודרנה, ואנחנו
מתמודדים.
משעבדים את המודרנה לצרכינו. משתדלים משעבד את המודרנה לצרכינו. זה הכל, אבל המודרנה לא יוצר, מכתיבה לנו ערכים, היא נותנת לנו רק כלים. והוא עדין גם פה. כשאדם בא ואומר, אני מרשה לך להביע את דעתך, אבל אנחנו נכתיב לך איך לחיות, האדם הזה הוא לא ליברל, הוא לא דמוקרט, והוא גם לא אינטליגנטי. משום שגם מי שלא לא ליברל ולא דמוקרט ואומר דבר כזה, חייב לפחות 5 שנים מחייו להקדיש כדי ללמוד מה הוא הולך להרוס. כי אם לא, ייתכן שהוא קורט את הענף שעליו הוא יושב בבלי דעת. ואמר פעם מפקד בכיר בכנף סודית של חיל האוויר שהיה אצלנו בסמינר. הוא אמר, רבותיי, מישהו התחיל לשאול את שלוש גיוס בני ישיבות. הוא אמר, רבותיי, תפסיקו לבלבל את המוח. הוא אמר לחבריו הטייסים, מה אתם שואלים על גיוס בני ישיבות? אתם יודעים מה זה תורה? יש לי בן דוד. הוא אומר, אני קיבוצניק, אין לי מושג מה זה תורה, וזה נשמע לי נורא מוזר שתורה יכולה לעזור. אבל יש לי בן דוד, שהוא פרופסור לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן, והוא שולח את הבן שלו ללמוד בישיבה, והוא מספר לי שזה נשק, וזאת הגנה. מה אני יכול לעשות? אחד משלושה דברים. או להקדיש כמה שנים מחיי ללמוד את זה, ואז אני אהיה בר הגדה, או להתמודד כנגד זה, למרות שאני לא יודע מה זה, או לשתוק. אני לא יכול להקדיש 5 שנים בחיי, עכשיו אני לא מרגיש שאני יכול לעשות את זה. אני צריך, כשאני הולך להתמודד נגד זה, אני צריך לזכור שבצבא מקדישים הרבה מאוד חיילים מאוד מוכשרים את חיי הצבא שלהם, בתמיכה של תקציבי עתק, כדי ליצור כל מיני מיגונים היפותטיים, על מקרים היפותטיים שאולי לעולם לא יבואו לידי ביטוי, ואף אחד לא מלא בדעתו לחסוך. כי בכל זאת זה עשוי להציל חיי אדם. אם אני לא לומד מה זה, ואני מביע דעה, אני חסר אחריות. אבל אני לא עד כדי כך טיפש שאני יודע לכל העולם שאני חייב כל כך חסר אחריות. ולכן במקרה הזה יש עליי, לא, יש לי לא את זכות השתיקה, אלא את חובת השתיקה. וחובת השתיקה הזאת כוללת כל אדם אינטליגנטי. וזה מאוד עצוב לשמוע שאלה שקוראים לעצמם מחוקקים, רובם אינם אינטליגנטים כלל. כי אדם שהיה פעם בעמדה בכירה מאוד בביטחון ישראל, שעומד ובמתק לשון, גם ברדיו הזה נותנים לו במה, ומסביר דברים על אילויים הוא מדבר, קשקושים, אין להם מושג ממינם ומשמאלם על מה הם מדברים, הם לא מבינים כלום על מה הם מדברים, הם בחיים שהם לא למדו סוגיה בגמרא. אני רוצה לספר לך סיפור.
יש. זה לפני הסיפור, זה אגב הדבר שאנחנו צריכים מאוד לעסוק בו, לשבת עם האנשים האלה, ללמד אותם סוגיה כדי שיבינו על מה מדובר.
בדיוק ככה.
המאור שבתורה.
אתה יודע מה, כשאתה שואל, מה לעשות כדי שיבינו את זה, אז אני שואל, מה לעשות כדי שאנחנו נבין את זה? האם אנחנו במקום להתקיף את האחרים, בוא ונתקיף, לצאת את החובה להתקיף את האחרים יצאנו כבר, בוא נתקיף את עצמנו. האם כל בחור ישיבה באמת מרגיש שכשהוא לומד סוגיה בגמרא, הוא מגן לא פחות ואף יותר מכל החייל הלוחם על החיילים שנמצאים בגבול ועל ההורים שלו שנמצאים בעורף? האם אנחנו הראינו את זה לתלמידינו?
שאלה טובה מאוד.
האם לא, האם לא חטאנו בזה שאנחנו לא מספיק השקענו בעצמנו? אני אתן לך דוגמה. סיפור קטן. באחד מקרובי משפחתי הקרובים ביותר, אדם שהוא לומד איתו ביחד, הוא שמע הרצאה מאיזה רב באיזשהו מקום שבו לא בדיוק יודעים מה עושים בעולם הישיבות, באמת. הוא הסביר לו שהרבנים החרדים לא מחוברים לחיים, והם לומדים כל מיני סוגיות, ואומר לו אותו אדם, לאותו קרוב משפחה שלי, שהוא היה בבית כנסת בשבת, בית כנסת לאברכים, ושם בין קבלת שבת למעריב, דנים בכל מיני שאלות הלכתיות צדדיות, שאף פעם לא יבוא לידי מעשה, צריך לדון על דברים מעשים. ריבונו של עולם. לפני תקיעת שופר, רב חיים מצאנז, היה סגור בחדרו מתכונן לתקיעת שופר, ולא יוצא. והעולם מחכה בחוץ, חצי שעה, שעה, שעה וחצי, והוא לא יוצא. וכולם היו, הגבאי פחד להיכנס, ודאי הוא מדבר עם מלאכים, ודאי עוסק שם בזוהר וקבלה, וכוונות התקיעות, וכוונות הארי. אבל כשהתארך הזמן, פתח את הדלת, ולתדמתו הוא ראה את הרב חיים מצאנז עומד על רגל אחת, וליד גמר שכח מכל העולם, ועוסק בפרק חמישי במסכת בבא קמא, שור שנגח את הפרה. שואל אותו, כבוד הרב, עכשיו לפני תקיעות שור שנגח את הפרה? הוא אומר, כן, זה מה שצריך ללמוד לפני תקיעות. אנשים לא מבינים את הקשרים בין חומר ורוח. אנשים לא מבינים איך אנחנו מזיזים את כל העולם. והגמרא אומרת שמי שאומר שאחות לא תן תמנע, לא מובן מה זה עושה בתורה, הוא אפיקורס. והגמרא, הזוהר אומר על פרשת בעלותך, בדף ריש למד ב' בעמודי הזוהר, מהר"ל מביא אותו בתפארת ישראל פרק ד', אוי להם למי שאומרים שסיפורי התורה הם סיפורים פשוטים ואין להם פנימיות. טיפח רוחי דאו גברא ולא יהיה עולה על מדעתי, אומר הזוהר.
זה לא בעיה מהשטחיות שלו.
כל סיפורי התורה, יש בהם עומק ועומק ועומק לפנים מעומק.
אז יש אנשים שטחיים שלא יודעים את העומק, אפילו כמו שאתה אומר, פסוק של אחות ליטנט...
ליטנט מנה.
כן, אחות ליטנט מנה, או פסוקים קצרצרים אחרים שהם שמות בלבד. נכון, אז אולי באמת בגיל היותר נמוך, יותר צעיר, שם אנחנו לא מספיק נותנים את הדגש. מי זה אנחנו? אני מדבר על אנשי החינוך.
אני לא חושב שצריך לדעת את העומק, אני חושב רק שצריך לדעת שיש עומק.
אוקיי.
כשאדם רואה, אדם נכנס ל...
אבל הנה, אנחנו מדברים על זה כי שוב, כי יש בעיה כזו, ויש כאלה שלא מכירים ולא יודעים שיש את העומק הזה, והם לא יודעים שעצם הלימוד שלהם הוא מגן על עם ישראל, למשל. אם הם לא יודעים, אם צעירים אצלנו לא יודעים את זה בישיבות, שם צריך אולי להשקיע יותר.
אם בארזים נפלה שלבת, בוודאי ששם צריך להשקיע יותר, ובשני דברים. אני, במלחמת הלבנון הראשונה או השנייה, אני לא זוכר, או שזה מלחמת הלבנון, מלחמת לבנון, אני חושב, זה לא זוכר, לפני הרבה שנים, באחת המלחמות הרבות שהיו פה, הגעתי לחיפה להרצאה. והגעתי 10 דקות לפני הזמן, ובדיוק זה היה לפני 7:30, ובדיוק זה היה זמן שבו בישיבת נחלת הלווים מתפללים תפילת ערבית בדרך כלל, ואני הפניתי את רכבי ונכנס לישיבה, ובישיבה הייתה שיחה של המשגיח. המשגיח עמד שם ודיבר, אמר, רבותיי, בחוץ בוערת אש. אני רוצה שגם בישיבה תיבער אש. וכשבחוץ יש מלחמה, אנחנו פה עומדים על משמרתנו. ניגשתי אליו אחרי תפילת ערבית ואמרתי לו, כבוד הרב, אני יכול עכשיו ללכת ממקום למקום ולהגיד שהייתי בישיבה מקרית, ביום מקרי, ושמעתי שיחה מקרית מהמשגיח, וזה מה שהמשגיח אומר לבחורים, וזה מה שבחורים אצלנו שומעים, ושידעו שאצלנו עומדים האנשים על משמרתם. ואם באמת הרב נריה כותב במאמר שנקרא, שנכתב בשנת תשכ"א בכתב עת גבילין, אומר, למראה ההתלהמות שנגד עולם הישיבות, נראה שכל ההיסטוריה היהודית פרחה מראשם של האנשים. זה נכון אומר שהיום בני הישיבות נמצאים במקום מוגן יותר מאחרים, לא פחות מאשר אנשי המחשבים של חיל האוויר, כן?
כן.
אבל
אני חושב שדווקא במלחמה הזו בצוק איתן למשל, כשהתפילות ואמירת תהילים וכולי קיבלו ביטוי בחוץ, היו אנשים לא חרדים, אפילו חיילים, אני לא יודע אם הביאו התרגשות או שמחה או סיפוק, אבל הבינו שזו המטלה שמוטלת על שומרי המצוות, כולם. הייתה הבנה, הנה תתפללו עלינו, וראינו גם חיילים שאמרו תפילה לפני שנכנסו לתוך עזה. זאת אומרת שברגע מצוקה גם הצעיר הזה, הלא חרדי, הלא דתי, הלא שומר מצוות, לא חובש כיפה, מבין שבלי משהו רוחני הוא בסכנה. והשאלה למה אנחנו לא מטיבים, זה לא יודע אם זה הזמן עכשיו להרחיב, להסביר את העניין הזה של לימוד התורה, שהוא זה שמגן עליהם.
אנחנו לא מטיבים להסביר שום דבר, בדיוק כמו שמדינת ישראל לא מטיבה להסביר שום דבר בעולם.
Okay.
היחס במבחנת הסברה בין החרדים למדינת ישראל, זה תמונת ראי של מה שקורה במדינת ישראל, ראי לעולם. וכשמדינת ישראל מתלוננת, למה בעולם מדברים עלינו כך, והם לא מבינים מה שקורים, לא מבינים שבסך הכל מראים להם מה שאנחנו מרגישים. הרי כשעומדים במדינת ישראל, הרבה אנשים טובים, לא דתיים, אומרים, איך הם, לא, איך הם מייזים לדבר על מה שקורה פה, כאילו אנחנו מתנכלים לצעירים פלסטינים. למה אפשר להבין שהצעירים האלה באים להרוג אותנו? וזה פלא עצום, איך כל העולם לא מבין את זה. ואנחנו גם כן מתפלים. אבל אני מקווה שבדיוק אותו דבר, כמו שכל אדם במדינת ישראל מבין את העניין הזה, שהצעירים הפלסטינים האלה באים להרוג אותנו, ואנחנו בסך הכל עושים מה שבידינו כדי להתגונן, כך כל צעיר חרדי יבין שביושבינו בבית בתי המדרש, אנחנו נמצאים על משמרתנו,
okay.
במלחמתה של תורה, שהיא מקום המלחמה האמיתית כדי להגן על עם ישראל וקודשיו.
נעשה הפסקה ומיד נשוב נדבר על החינוך.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
עסקנו דקות ארוכות בנושא הגיוס, ואני חושב שההמשך הישיר זה נושא החינוך. שבוע מתפרסם, כן.
למה, לפני שאתה שואל, בוא ואני אנסה להכניס איזושהי... קריאת ביניים, למה זה נושא המשך הישיר?
הנה, התחלתי לומר את זה. אוקיי, אני
עושה... בוא נראה מה אתה הולך להגיד.
אני בדיוק נראה אם אנחנו תואמים או מתואמים, נראה לי שבסוף תמיד זה כן. אבל טוב, נמתין. בכל אופן, השבוע התפרסמו על דיבורים, על המחוז החרדי במשרד החינוך, ועל התערבות בתכנים, וועדת הרבנים לענייני חינוך שמתכנסת ומורה למנהלי המוסדות, אל תשתפו איתם פעולה. וכל זה, להבנתי, נובע מאותו מקום שבו דיברנו עליו מקודם בנושא של הגיוס.
שמה?
שוב, הם לא מבינים אותנו, או לא, סוג כן. של, לא רק לא מבינים אותנו, אלא אנחנו מבינים בשבילכם מה הכי טוב לכם.
כן.
אותה דמוקרטיה שהזכרת קודם.
נכון, אבל יש פה אבל עוד נקודה שקשורה. הרי ידידי הרב ישראל אייכלר מציע כבר שנים להפוך את הצבא לצבא מקצועי, ואז לא יגייסו אף אחד, אלא רק ילכו רק מי שמתאים.
צבא קטן וחכם.
צבא קטן וחכם. והאמת היא שלכאורה זה יהיה טוב מאוד גם לצבא, גם לביטחון, גם לאוצר, וגם לציבור הרחב, וגם לציבור החרדי.
מה שטוב להם, המדינה טוב.
הדבר היחיד שזה יהיה גרוע מאוד למדינה.
מה שטוב לנו, טוב להם.
כן, אבל אני חושב במקרה הזה זה לא יהיה טוב להם. זה יהיה רע מאוד למדינה. ולכן אני...
מה יהיה רע למדינה? אם יהיה צבא קטן וחכם?
מאוד רע. אם הצבא ישתנה...
אם פחות צעירים ישראלים יעברו בכוח ההיתוך הזה, בכוח ההיתוך הזה ויעברו במקומות אחרים?
זה יהיה חורבן למדינה לפי דעתי, ואני אסביר למה. ישבתי לפני, כמו לא מזמן, עם כ-150 קציני חינוך באודיטוריום בגבעת התחמושת. ודיברנו על גיוס בני ישיבות, ואמרתי להם, תראו, בואו ונעזוב, אני לא הולך להסביר לכם מה זה תורה, מגינה או מצלה. אבל בואו ותראו, הצבא הישראלי הוא לא צבא לוחם בלבד. אם איפה שמעת בצבא לוחם שיהיו קציני חינוך, האם כשאתה עונה אלמונית ליד הנהג יש נהג חינוך? ואם אתה כשנכנס לקופת חולים ליד הרופא יש רופא חינוך? ואם כשאתה נכנס לשוק מחנה יהודה יש ירקן חינוך? אז למה יש קצין חינוך בצבא? מה זה צריך להיות? אם הצבא נועד להילחם, צבא מקצועי, מה זה קשור לחינוך? אלא מה הצבא נועד באמת לחנך. לחנך וליצור דפוסי חשיבה וליצור דפוסי התנהגות וליצור דפוסי חברה. אז אתם מבינים שאנחנו לא שייכים לזה. הרי אנחנו במשך כל השנים התנזרנו לחלוטין מכל העזרה שאתם מספקים לבתי ספר. יצרנו מערכת לבד בדיאמל, בים של כסף וים של מאמצים. הכשרנו מורים, הכשרנו מחנכים, הכשרנו מחנכות, וחינכנו אחרת לגמרי. אתם מצפים שאנחנו נהיה כל כך נאיבים? שעד גיל 18 נשקיע את כל הנשמה בחינוך ילדינו, שזה דבר היקר ביותר לנו. אגב, כשהסברתי השבוע לאמריקאים מה זה ציבור חרדי, ואמרתי שמרכז החרדי זה בבית, זה הבית ובית המדרש, הקונסול הכללי שאל אותי, ומה עם חינוך? אמרתי לו, נכון, אבל החינוך עצמו זה בבית, ובבתי המדרש שלנו. אז אתם חושבים שבגיל 18, רגע לפני שאנחנו עושים את המכה בפטיש של החינוך, אנחנו ניתן אותו לכם, אתם חושבים שאתם, קציני החינוך, מסוגלים לחנך את הילדים שלי?
אז לכן לא טוב שגם הצעירים הישראלים יהיו שם.
רגע. אז הם שאלו אותי מיד, אז האם אתה מתכוון לומר שהצבא צריך להפסיק להיות גורם מחנך וצריך לסגור את חיל החינוך? אמרתי להם, לא. ואני אסביר לכם למה. במרחק של 100 מטר מפה יש בית ספר כללי חילוני, אז היה בית ספר נקסן, היום זה כבר לא כללי חילוני.
היום חרדי.
כן, אז היה בית ספר חילוני.
עוד אחד מסימני המהפך שעוברים על המדינה כאן.
אני גר במרחק של 200 מטר מכאן, והרבה פעמים בסביבות זמן סיום הלימודים, אני יוצא ברכבי ועובר כאן, ואני מרגיש שאני צריך לקחת שכפץ, כשאני רואה את הנערים והנערות יוצאים, איך שהם נראים, ואיך שהם לבושים, איך שהם מתנהגים, איך שהם מדברים. אני אומר, ריבונו של עולם, אלה יוצאים לחיים. אספר סיפור. הייתי על מטוס לפולין. היו במטוס שלוש קבוצות. קבוצה שלנו הייתה קבוצה של נשים מבוגרות, נשים חרדיות, זו הקבוצה שלי, שאני עמדתי בראשה. הקבוצה השנייה הייתה קבוצה של בני ישיבה תיכונית, בחורים משבט נחלים. הקבוצה השלישית הייתה תיכון מקיף רמת גן, זאת הייתה קבוצה גדולה, בנים ובנות, והצוות שלהם ישב בקדמת המטוס, והם ישבו בחלק האחורי של המטוס, ועשו בלגן. הקבוצה שלנו התנהגה כיאות, וזה לא חוכמה, והיו בכל אופן נשים מבוגרות. הקבוצה של הצעירים מנחלים היו מאוד עליזים, בכל אופן בשביל חלק מהם זאת הייתה הפעם הראשונה שהם עולים על מטוס, אבל ההתנהגות שם הייתה בהחלט נורמטיבית. הקבוצה השלישית עשתה פשוט מהפכת אלוקים. ואחת מהנשים שהיו בקבוצה שלי, רבנית נודעת, הלכה והתיישבה עם הקבוצה של הבנות מהבית ספר החילוני, והתחילה לעורר אותם לשאול שאלות. והן התחילו באמת לשאול שאלות, ואז היא אמרה להם, יש פה רב, אתם רוצות שאני אקרא לו, שיענה לכם על השאלות שלכם? הוא, כן, תקרי לרב. היא פנתה עליי, שאלה אותי אם אני מוכן לבוא. אני הפניתי בבתי אחרות, אמרתי להם, תגידי שאני לא יכול לבוא, כי הם לא לבושות כראוי. היא הלכה ואמרה להם, והם, בנות טובות, הבינו שזה צודק. הלכו וביקשו מהדיילות סמיכות. ואז אמרו, תגידי לרב שיכול לבוא, אנחנו מחוסות. פנתה אליי, והלכתי. אני נעמדתי בין שני הטור, בשביל בין שני טורי הכיסאות, מטוס קטן, ודיברתי, הם שאלו ואני עונה, ואז המנהלת שלהם פתאום הרגישה שמשהו פה מתרחש. היא באה נעמדה מאחוריי, מקדמת המטוס, והיא נותנת הוראה כזאת. אני דורשת שכל אחד יושב במקומו. היחיד שלא יושב במקומו הייתי אני. והאחרון שיכלה לדרוש ממנו דרישות זה הייתי אני. אבל אני, האופי שלי זה שאני לא מחולל מאומות, ואני לא מתווכח. היא ביקשה, הסתובבתי, והלכתי למקומי, ואני שומע מאחוריי את הבנות צועקות למנהלת, שוש בחייך. באתי למקום ואמרתי לאשתי, תשמעי, עכשיו הכל מובן, אם המנהלת של הבנות האלה, שוש בחייך, אז למה אנחנו יכולים לצפות? למה נצפה? והנה, אתה פוגש את אותם צעירים 5 שנים לאחר מכן, והם אדיבים ומנומסים והם תרבותיים. איפה קורה המהפך הזה? מתי עושים מהם בני אדם? התשובה היא בצבא. אוי ואבוי אם לא היה צבא. הצבא חייב לעשות את הניתן, ולא כל כך הרבה ניתן, אבל משהו ודאי ניתן, כדי לתקן את הקלקול של מערכת החינוך שאיננה מחנכת כלל. וזאת החוצפה עצומה.
שאלה אם היא לא מחנכת או גם הורסת.
כל, כשלא מחנכים אז הורסים. זה ממילא בה. והיא גם הורסת בפועל, חוץ מזה. ברגע שהתלמידות רואות איך המורות לבושות, וברגע שהכל מותר, וההורים מסייעים לתלמידים נגד המורים.
אבוי להם.
והמורים רועדים מפחד מהתלמידים, ואין שום קור טוב שמשמעת. והמושגים הם מעוותים לגמרי, ובכלל אין אפשרות לחנך שיש חינוך מעורב.
הזכרת קודם את הרב אייכלר, שהגדיר הגדרות כאלה ואחרות, הגדיר לי זה פעם חבר הכנסת הרב גפני באיזושהי שיחה, דיברנו על המדינה והמשברים שחובה בשנים האחרונות, המשברים איך נקרא להם? התרבותיים, הכל ביחד. והוא הגדיר זאת ככה, הקימו כאן מדינה, ומערכת החינוך, יחד עם המדינה, יותר נכון, המדינה בנתה כאן מערכת חינוך, בנתה כאן, הכל בנו. כשאתה בבנייה, אתה יכול לשמר. אבל כשזהו, סיימת לבנות, צריך להתחיל לתחזק, שם מתחילה הבעיה. ובתחזוק, אין לישראליות תוכן שיכול להביא לתחזוק המערכת הזו. וזהו, נגמר, החינוך נגמר ברגע שסיימו לבנות את המדינה הזו, את מערכת החינוך שלה.
אני קצת חולק על ההגדרה הזאת, כי אני חושב שהיסודות עצמם היו כל כך לא מתאימים למדינה יהודית, כך שלא רק התחזוק הבעיה, אלא גם ביסודות הבעיה. הם בנו, זה כמו שבונים מחסנים, אבל לא בונים שום דבר שיהיה בו למלא אותם, ולאן להוביל את הדברים שנמצאים במחסנים. בכל אופן, מכאן לנושא ששאלת. מה עם ההתערבות בתכנים? אנשים לא מבינים אותנו. אני רוצה לומר דבר אחד. זה מזל שמשרד החינוך ומדינת ישראל בחוקיה לא קובעים שצריך לשמור שבת. כי אז הייתה דילמה, אולי צריך היה להודיע שמפסיקים. העיקרון הוא לא שהתכנים שהם אומרים אינם מתאימים בלבד. העיקרון הוא גם לא זה שאולי מחר התכנים שהם יגידו לא יהיו מתאימים. העיקרון הוא מאוד פשוט. כשנולדו ילדיי, שלחתי למדינת ישראל הודעה. כתוב בחז"ל, 3 שותפים באדם. אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. המדינה לא בעסק. בדיוק כמו שוועד הבית שלנו לא יתערב בתכני החינוך של הילדים שלי, כך גם מדינת ישראל לא אמורה להתערב.
אז אל תבקש קצבאות ילדים למשל.
לא קשור בכלל. זה שאני משלם מיסים וממילא מגיע לי מהקופה הציבורית, זה דבר אחד. אני בכלל חושב שבמדינה דמוקרטית לא צריך להיות משרד חינוך, אלא משרד החינוך צריך להיות רק אגף במשרד האוצר או בעירייה, שמספק תקציבים, והמערכת צריכה להיות...
אבל גם במדינה כמו ארצות הברית... יש במשרד חינוך, ומתקציבים רק מוסדות חינוך ממשלתיים, ומי שלא, יועיל בטובו, וישלם בעצמו את החיידר ואת הבית ספר לבנות.
שוב, אני
מאותו נימוק, רק שפה אנחנו מבקשים.
אנחנו לא מבקשים שום דבר. אנחנו מנסים לזכות את המדינה בחלק את אזרחי המדינה, המדינה אני לא יודע מה זה, אבל יש פה יהודים יקרים שלא יודעים ממינה ומשמאלם, ושבזכות זה שחלק מהתקציב הולך לתלמודי תורה, יש להם חלק בלימוד תורה. הם לא כולם יודעים להעריך את זה, אבל אנחנו יודעים שזה חשוב להם כמו אוויר לנשימה, ואנחנו מנסים לזכות אותם. ביום שמדינת ישראל תתעקש ולא תרצה לתת, אז נגיד להם, אתה יודע מה נגיד להם? שתי מילים. צלצל השבוע אדם, בחור ישיבה, ואומר שהוא מדבר מזה חילוני, והחילוני הזה רוצה לשאול שיוכיחו לו שאתה משמע, יוכיחו לזה, אבל הוא גם רוצה שיוכיחו לזה בשתי מילים. אמרת לו, יש לי שתי מילים להגיד לו. ואתה מבטיח שתגיד לו? הוא אומר לי, כן. אמרת לו, תגיד לו, לך לעזאזל. אדם שלא מוכן להקדיש יותר מלשמוע שתי מילים, אני לא רוצה לדבר איתו גם את השתי מילים הללו. אם מדינת ישראל לא מבינה את הזכות הזאת, אז אנחנו נאלץ להפסיק להיאבק בשביל שיהיה לה את הזכות הזאת. ובדיוק כמו שמוסדות סטמר ואחרים מסתדרים בלי תקציב המדינה, גם המוסדות האחרים יסתדרו. לא קונים, לא, זה לא הולך ככה. ברגע שהמדינה, זה בדיוק אותו דבר כמו שהשר כחלון אמר לשר האחר, שאצלכם, כשדובר על קצבת ילדים, ראיתי כותרת בעיתון חרדי שהוא אמר לו, שאצלכם הילדים זה נטר, אצלנו הילדים זה ברכה. אותו דבר, מי שלא מבין שזה זכות של המדינה לתקצב תלמודי תורה, אז שלא יתקצב, שלא יבלבל את המוח. אנחנו לא באים כי אני בפתח לבקש תקציבים. אנחנו באים לבקש א' את מה שמגיע לנו, כי גם אנחנו משלמים מיסים לא פחות מכל אחד אחר, הלוואי ולא. עד רבה, שיפטרו אותי ממיסים. ב', זו זכותה של מדינה, בוודאי כזו שמתיימרת להיות מדינה יהודית, שיש בתוכה איזושהי פינה שבה האנשים חיים על פי תורה. ולחיות על פי תורה זה לתת לגדולי תורה לנהל את המערכת המרכזית, הלא היא מערכת החינוך.
אוקיי, עכשיו נגענו ככה כהמשך ישיר לנושא הקודם, ממש באותו קו, ובכל זאת, התייחסות פרטנית לנושא הזה של ההתערבות הזו שלא נגמרת.
אני חושב שוב שכמו שהרבי מוויז'ניץ, האם רחיים כמדומני זה היה, או לפניו, הפך את הכובע כשהוא ראה מישהו אחר הולך עם כובע כמו שלו, זה מה שאנחנו צריכים להגיד להם. מה שאתם תגידו, אנחנו נעשה הפוך. זה הכל, תעזבו אותנו.
השואף מוישה, הרבי הקודם אמר את זה, נדמה לי, בכנס ביד אליהו.
כן. אנחנו נעשה הפוך, תעזבו אותנו.
אם תגידו לנו ללמוד, בו וקמנה, לא נלמד.
אנחנו נלמד בו וציה.
כן.
מישהו פעם אמר, כשמר שפירה בכנסייה הגדולה, דיבר על הדף היומי והוחלט לעשות זה כמפעל של אגודת ישראל, אז כאלה שמתנגדים לאגודת ישראל, החרדים שמתנגדים לאגודת ישראל, החליטו שהם לא לומדים דף היומי. אז מה, אם הדף היומי זה מסכת סוטה, אז הם לומדים מסכת נזיר, וכשהדף היומי היה מסכת נזיר, הם לומדו מסכת סוטה.
לא, יש להם סדר אחר, למשל תולדות אהרון, יש להם סדר לימוד שונה.
אז מישהו אמר להם פעם תשמעו, הרי מאיר שפירא גרם שכולם ילמדו דף גמרא. כי מה? כי אנחנו לומדים דף היומי, ואתם בגלל זה לומדים דף אחר. אז גם את זה מאיר שפירא חולה.
לא, אומר שפירא בא ממקום אחר לגמרי. אלה שכולם ילמדו דף גמרא, זה בסדר? אם כל אחד ילמד משהו אחר, זה גם בסדר. אבל הוא רק טען שכשיהודים מפה ויהודים משם נפגשים ברכבת, תמיד יהיה להם על מה לדבר, כי הם עוסקים באותו דף בדף היומי. לא קרה כלום אם הם לא ילמדו את אותו דף, העיקר שילמדו. זה כן חשוב. טוב, בקיצור, הנושא של החינוך, לא נגענו בכלל במה זה חינוך, כי זה לא זו המטרה בשלב הנוכחי שלנו, בתוכנית שלנו. אבל מה שנאמר דיו, אני חושב, העניין הוא רק שהלוואי והדברים יגיעו לאוזניים הנכונות.
אני אגיד עוד דבר, תשמע. זה שוב, גם כאן, גם בתחום הזה, כמו שאמרנו קודם, זה גם כן עוד קישור בין שני התחומים, זה עוד דוגמה של חוץ פייסגה, של סימני עקבות משיח. שהרי אלה שאחראים על החינוך הכושל ביותר, שאפשר להעלות על הדעת, החינוך הישראלי, מהחינוכים הכושלים ביותר, בכל תחום שקשור לחינוך, אני לא מדבר על השכלה, הם יבואו לחינוך המוצלח ביותר, וינסו להשפיע עלינו מטובם, הרי ארמונך שלך לא קיבשת. תדאג לעצמך קודם כל.
אכן כן, שידאגו ויפתרו את הבעיות, ויש שם כל כך הרבה בעיות שמרחים. טוב, נקווה שבאמת דברים יפלו על אוזניים קשובות, וביום מן הימים נראה ניצני שינוי, עד שנראה את השינוי הגדול והמבורך כאן בארצנו. ישר כוח על הדברים, נודה לצוות שלנו, סגי פרנמוטר ורועי קנטן, גם דוד קליגר בצוות. תודה רבה, בנויגר של לילה טוב.
תודה רבה ולילה טוב.
ואם אתם רוצים לכתוב לנו, bkstudel93fm.co.il או בפקס 03-578-5541. לילה טוב ובשורות טובות.
מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי.